יום חמישי, פרשת קיסיטו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום בסיפור מויפס מיוחד שהתרחש בשולי הבחירות האחרונות. זה היה מוצא שבת שלפני הבחירות, מורון הגרח קנבסקי הגיע לעשרת של נחה בעיר בית שמש. אני יכול לספר לכם שגם אני הייתי שם כתושב בית שמש. למרות מזג האוויר הסוער, בתלות שהתפרסם האירוע, ראו את מורון שליטה פשוט ישיב על בימת הכבוד, שגשם ניתח ארצה, אפילו לא שוקל לצאת משם. זה היה תחת צפת השמיים. נוכח חרדתו הגדולה למען הצלחת היהדות החרדית ובחירות. כן, זכיתי לראות את זה במו עיניי, גם כן אני. התיעוד המרגש שהגיע לעיניהם של עשרות אלפי יהודים, שהתחממו למראו, וביניהם ליהודי בעל תשובה, שעבר לגור בארצות הברית, אבל עדיין נשאר אזרח ישראלי, שהגיע אליו התיעוד הזה, הוא אמר, הגיע הזמן לחזור לישראל ולראות את האדם הקדוש הזה. ומיד, מיד הזמין כרטיס טיסה, אמרי לארץ. בדרך הוא חשב על מה הוא ידבר איתו, שיפגוש בו לראשונה. ואז הוא נזכר שבית יש בת בוגרת שמצפה לזיווג. אז הוא החליט שהוא יבקש עליו בשביל הברכה. ככה בעצמו של יום הבחירות הוא נוחת בארץ ישראל. בצעדים זריזים ומהירים הוא נכנס לבית של מורון הגרח ששאל אותו כבר הצבעת? אומר שעוד לא. אמר לו תלך להצביע לגימל ויהיה זיווג הגון בקרוב בעזרת השם. שעות אחרי זה הוא מספר לידידו יעקב מלמד ב-JTN שפרסם לראשונה סיפור שהגיע הצעת שידוך מיוחדת לפתחו. והבת שלו כבר, מאז כבר הספיקה להיפגש לה, מדובר, בעזרת השם, בשבוע קרוב נחגוג גירושין. ברכה של גדול הדור. ואנחנו ממשיכים הסיפור היומי שהתפרסם על ידי הרב שכטר בגיליון איש לרעהו. באחד מן הבקרים, בשבוע החולף הוא מספר שהוא נזקק, שירותיו של נהג מונית. הוא מהר לא יכול לחכות לאוטובוס. המונית הראשונה שעברה על פני התקרבה, עצרה, עליתי, וכדרכם של נהגי מוניות הוא פותח איתי בשיחה לעיני עבודתו, על החוויות שלו וכו'. תוך כדי שאנחנו מדברים, הוא מספר לי סיפור מדהים. סיפור שהוא עובד באזור המלונות במרכז העיר ירושלים, והם נושאים שבאים למלונות, ומהם, בוקר אחד, הוא אומר, ראיתי איזה אישה שמתארת לי לעצור פתח אחד המלונות, עצרתי, שאני מוכן להעמיס את הסחורה על הרכב, זאת אישה. והיא אומרת לי, שהיא בדרכה לשדה התעופה בן גוריון. הוא מסביר אותו נהג מונית, שבשביל נהג מונית זה נסיעה מיושעי בן גוריון, זה עסקה, קצת מתנה משתלמת מיוחד, לעבוד בקלות ולהרוויח, להרוויח יותר. אבל לפני שהגברת נכנסת למונית, נשמע כל תצורות רמות, עד דרך ובוח להתברר שהיא כבר הזמין המונית. כיוון שהמונית לא הגיעה, אז החליטה שהיא עוצרת מונית שתבוא, מונית מזדמנת. היא עצרה אותי, אבל החלטתי, מספר הנהג, שאני מבטר, נכון? בן גוריון, שדה תעופה זה משהו שנחשק, אבל מה שמגיע לי אני אקבל בכל מקרה. מונית השנייה נעלמה בעיכול, בפתח בית מלון הצדות חרדי, גורר אחריו חבורה של מזוודות. הם ניגשים למונית אחרי שיודעו שאני פנוי, הם יעמיסו חבילות ויודעו שהם בדרכם כמובן בן גוריון. דברו על המחיר, אמרתי להם שהמחיר המקובל ב-320. בעל מוציא מהארנק שלו 350, נותן לי אותם בתחילת הנסיעה כבר, והוא מודיע שהוא מוותר על האוטו. זאת ועוד הוא אומר, אחרי שהגענו למחוז חפצינו, ביקשו כרטיס ביקור, אמרו שמאוד נהנו, אותו משתמש בשירותיי גם פעמים הבאות שיבואו לארץ הקודש. נו, אז הפסדתי משהו. תהיה מנהג, מונית. ואני, אומר הרב שכטר, אהבתי והוספתי, גם הרווחת עוד יותר. כאן המקום להיזכר בדבר בנרחצים של מורן הגרעין לשטיימן, שאמר, נער ראיתי וגם זקנתי, ולא ראיתי מבטר. ואנחנו ממשיכים דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על התפיומי. לגמור אומרת, מסכת סבס דברוב, כאן בזמן שישראל שרויים במדבור, כאן בזמן הזה. רש"י מפרש שכשהיו עשרים במדבר, זה היה נחשב לשסע רבים. הוא הוסיף שבזמן הזה היה המדבר לא מקום מיוחד לרבים, שהרי הולכים מדבריות לא שטחים, ולכן מדבר לא נחשב לשסע רבים. יש בו והגל אותו, כבר שם אחרי מלחמת העולם השנייה, בספר בן גלגלינסקי, שתחרר מסיביר, גלגל עד לאוזבקיסטן, שבמזרח דרום רוסיה. שבין הרוב, היה מגדולי הדור כידוע, הוא נשאר בסיביר. עשו מאמצים רבים לחלץ אותו. כמובן שהשלטונות באותו זמן לא הרשו להתכנס לבתי כנסיות, כל התכנסות נחשבה בעיניהם חצרנות, פעילות נגד המהפכה. ואנחנו, אומר אבדלנסקי, בסיכוי הספר שתרגלנו מיין בספר למהפכה, יום אחד הופיעו במניין שלושה יהודים מזוקנים, הודיעו בשמחה שהמאמצים נשאו פרי, והשעה הפרסי הקשר בעצמו לסטלין, שיאפשר לצ'ימין הרוב לעבור אליו, לאיראן, שמשם כמובן דרך בזמנו הייתה פתוחה לארץ ישראל. יש בעיה אחת, את היישוב של היציאה אפשר להשיג רק למוסקבה. עכשיו, אין כמובן אפשרות לעלות לרכבת ולנסוע למוסקבה בלי אשרת מסע מהשלטונות. גם לא הנפיקו אישור בשביל, אשרה מסע בשביל. עד רבה, כשמבקש מסתכל, מסתכל במעצר. איפה אנחנו יודעים? אם אתם יודעים, אם אתם מקשרים מחוץ לארץ, זה כבר סיבה מספקת להיעשר באבון ריגול. הצד הראשון אומר, אמר גן גלנסקי, להוודא שמחל נכון. שאלתי אותם איפה המידע. אולי הם איזה שוטרי חרש, קומוניסטים יהודים, פעילי האבסקציה, שמבקשים להפליל את החיים השם הרחים. אז הם אמרו לי שהם בקשר עם הצ'יבין הרוב בעצמו, ועם פעילי החילות, שקצרה ידם להגיע למוסקבה. אמרתי להם, הצ'יבין הרוב כולו תורה, אם אתם בקשר איתו, בטח שמעתם את זה דבר תרם ממנו. אז אמרו, כן, בטח שמענו. והם אמרו שגם את המצב שלו הגדיר בדבר תורה. עד הם סיפרו להם את פיו אמרה, שהוא שמע מהבל זרום, כתוב הפסוק, כל השם יוכל מדבר, יוכל השם מדבר קודש. זאת אומרת, ידוע שהעולם נחלק לשליש יישוב, שליש ים ושליש מדבר. והים, הים, כן, זה ככה תסי, זה פסוכר, אבל הים זה לא מקומה של בני אדם, הוא אומר כמה גמור בנדור מזה, אבל המדבר הוא חלק מהיבשה, והמדבר בא בטענה, ריבון של עולם, למה הגרה? למה ביישוב? נשמע כל תורה, תפילה, דברי קודש, בילו אני, רק מקום של חיות רות וגדודליסטים, וזה שנאמר, כל השם יוכל מדבור, היכולים והכספים של המדבר, שישמע גם בו כל השם, ובאמת, זהו גם יחולו של הקדוש ברוך הוא, שהמדבר יתקדש, יוכל השם מדבר קודש. אמר את שבין הרוב, כל אדם יש בחייו תקופות יישוב ותקופות לדבר. בעת הטובה, מעורבות זה שהוא לומד ומתפלל כדי בוי, אבל עליו לראות שתקופת המדבר שלו, היא לא תהיה מקום של חיית תורה דוקטליסטים, שממה ותרו אל המדבר קודש. היי מיקה, את שבין הרוב, סיום רבן גלגלינסקי, תחת תקופת המדבר, גלותו בסיביר למדבר קודש, שכתב את חדושיו על פסוק נייר הריזה שנקל משקיד. אנחנו משיכים פרשת שבוע, לאשר ישעשה בנדורש בבריתו אילום. סיפר הגן הצדיק, לפי שם פילקוס הצל, סיפור שהוא שמע, סיפר פשיר, רבשים לכם בעצמם, הנבא של רב אלפונון, היה רב בלוס אנג'לס, הייתה שם משפחה של בעלי תשובה ששרבה לה יהדות דרכו. בן הגדול הגיע ברוך שם לגיל בר מצווה, באותו משפחה היו הרבה ידידים וקרובי משפחה. הם החליטו לעשות שבת עלייה לתורה בבית מלון. אבל הבית מלון היה מחוץ לעיר, אז בהזמנות ששלחו הם ציינו שמי שלא יכול לבוא להיות שם כל השבת, כל השבת, יוכל לחילופין להשתתף בסעודת מצוות השבת השבוע בין תפגישים, ותגישו שמקשיב לא נסתם שם. טוב, הרב אסרמן אומר, מסיבה כלשהי לא יכולה להיות שם בשבת. זו שהיא הבוקר הוא התקשר, בעלת השמחה, החל מזל טוב, התנצל שהוא לא יכול להשתתף. בהמשך שאל אותה הרב עם מכינת שולן, היא ענתה שלא, היא אמרה, הידידים שלנו לא יודעים מה זה. כל המאכלים שהכנו בתעודת היום יהיו קרים, תולי לבשרים והתוצאות. אמר לה הרב, אני מבקש ממך שבכל אופן תכיני כן את, את אותו חמי, שולן. טוב, כמובן שהבקשה שלה התקבלה. בבוקר יום השבת נעצרה ליד המונון מכונית, נבחה את זוג אנשים, מבוגרים, נכנסו לבית מלון, פתאום נעצרה אישה, ואמרה לבעל שלה, היא לא יכולה, בוא נצא מכאן מיד, ועוד לפני שהפסיקו לגשת אליהם, כבר נעלמו מהאופן. במוצאי שבת הם התקשרו לברר מה קרה, ואז הם שמעו מהם את המעשה המופלא הבא. האישה הזאת הייתה ניצולת שואה, נלקחה מהבית שלה בגיל 6. הייתה שם הייתה כמה שנים במחנות, בתום המלחמה היא הגרה לאמריקה, שם בנתה את הבית, לא זכה שום דבר, תקופת הילדות שלה בפולניה, לא אבא, לא אמא, לא שבת, שום דבר. העובדה הזאת ממש הרסה לה את החיים, היא ניסתה, לבית עם פסיכולוגים, פסיכיאטרים, יסייעו לה לשחזר את העבר שלה, אבל לא, עלה בידם. והנה הוא אומר, באותה שבת, כשנכנסה לבית מלון, הריחה את הצ'ולנס, פתאום הכל צף, ועלה על נגד עיניה. כאילו זה קרה היום. מה קרה? שחטפו אותה מהבית בפולניה, זה היה בשבת. הבית היה ריח של צ'ולנס, ועכשיו שהריחה את הריח, הכל חזר לה, כל זכנות הילדות, מהבית אחר באהוב. היא הייתה בהלם, היא לא יכולה להמשיך, וחזרה הביתה. שמעתי, אומר הרב פינקוס, שהזוג הזה נעשו בעלי תשובה אמיתיים, ולפני שבוע הבת שלהם התחתנה עם אישי בבוחר. אנחנו ממשיכים כל העם בגיליון הספקלריה, כמובן שם סיפור שסיפר הרב איתמר חבשוש, הוא מגיד שיעור באלעד, מחבר ספר ומשחריים צוענונים. משחריים צוענונים. במעלה של עשור הראשון. הוא אומר, אני רוצה לשתף מעשה מיוחד שקשור ללמוד הפיומי שזכינו ללמוד, שם הספר של סטרומה, כתוב שם בגמורה, הנתפס לסטרדיוס, שמירה נעשית לו. זאת אומרת, שמישהו רואה שפר בחלום, רמז שיש שמור מאזק. כמו שאותו שוטר שומר עליו שלא יברח. ואם הוא ראה שנתנו אותו בקולר, שצריך שברזל על הצוואר, זה רמז שהוסיפו לו שמירה לשמירה, זאת אומרת שיש שמור ביותר. ועד עם מילה שככה הפתרון שלו, דווקא באופן שורת הספור נתון לקולר, אבל אם כסור את הספור בחבל, אז זה לא. אני חודש אומר בשור בעניין, כפי שאני מוסר בבסמדה של מרכזי, מאור שרגה, באלעד, אחרי צהריים, למד את הגמורה הזאת, ומיד בסיום הלימוד, נכנסו לחדר השיעור, עם שני שוטרים, עם מזיקים, שהם סמנים לי ביד שלהם, מה קרה, למה הזמנת אותנו? אמרתי להם שהגמורה שלהם, שאמרנו עכשיו היא הזמינה אותם. עזרתי לדבר הגמורה שלמדנו. היה בהם שוטר חדתים, מאוד נהנו מהדברים, שילקו קצת בבוכה. ומה זאת אומרת, הדבר אחרי זה, שמי שהזמין את המשטרה היה אחד עם קבצי הנדבות, שהיה רגיל לבוא כל יום חמישי, ונפגש שם עם משטרה, זאת אומרת, משטרה. אחרי זה, כשיצאנו מהשיעור, ראיתי אנשים מתגודים, מדברים בהתרגשות, סיפרו לי שהשוטרים פעלו מאוד מהשדוחת פרוטי, סיפרו את זה לציבור. כשהתבוננתי אחרי זה בדברים, אז אני חשבתי לגשבור, חוברך מאוד חסודו, ובין לנו דווקא באופן כזה, בגלל שאם היו השוטרים יחסים בסתם אמצע שיעור, היינו קצת נבלים, אולי אני גרים מטלטרה. לכן, זמן לגשבור, הוא שיגיעו בדיוק בזמן המתי. ואנחנו משכים השוט היומי. ואחרי פורים אמנם, אבל אחד שאלה לתכנן לילדים תחפושת של תפילה, הזמין אצל גרפיקאי התפסה של תמונות סידור, תמונה של סידור על החולצה, אבל הגרפיקאי בחר להדפיס על החולצה, סידור פתוח, בדיוק בעמוד של קרישנה, אם עוד פעם, שאלת אם מותר להיבוש את זה, יש אלה השמות קדושים, אז התשובה אמר שאסור להיבוש, צריך לגנוז את זה, לגנוז את הבגד הזה. ואנחנו משכים דפעמים בהלוך, אנחנו עושים בשעה טובה בסימן טוב סמך א', שתי מצות שהתחברו כמקשה אחת הן נחשבות לכפולות, זאת אומרת עניין של מצות שנגעו לזה בזה בשעת העשייה. אז כפי שכבר למדנו, מצה כפולה שנאבקה בפסח אסורה באכילה, אם היא נאבקה לפני פסח וכל מקום הכפל וסביבותיו אסורים באכילה, ושתי מצות שהופכו בתנור אחת על הסנייה, גם במקרה שרק מקצת מהמצה נגע במקצת המצה השנייה, זה נחשבות שתיים כמצה כפולה. אבל הם הפרודו בתוך התנור מיד אחרי שהונחו כך, לפני שנאפו, הם לא לחשבות למצה כפולה. אם שתי המצות התחברו אחת לשנייה, עד שנהיו מקשה אחת ממש, אז אפשר להשאיר אותם כמצה אחת, אבל אבל לא כשתי מצות כפולות. כמה זה אומר, אין לאתר תאכלה, אלא רק במקרה שתקיימת סיבה הלכתית נוספת לה. שעת אפיית המצות צריך להקפיד שהם לא יגעו כאמור אחד בשנייה בתנור לפני שהם נעפו, כי הם חושש שהמקום המגע לא יפה קרוב ויחמיד, כדי עבד לא עושה מדי, המצות שנגעו, שנעפות קרוב על ידי חום התנור שמגיע להם מתחתיהן. בזמן הכנסת המצה לתנור, גם מכתחילה לא צריך להקפיד שלא תיגע במצה אחרת, כי היא לא נדבקת בכלל למצה אחרת, אלא מופרת מן אל האלתר. מצה הקשרה שנגע בתנור במצה כפולה ונדבקה אליה, יש אומרים שגם פסח עצמו, המצה כפולה, כולה אסורה באכילה, ולמצה הקשרה אסורה בגדי נטילה. יש אומרים שגם המצה הקשרה נחשבת כפולה. מצה כשמצה שכבר רודד והוכן להכנסה לתנור, לכתחילה לא הופכים אותו לגוש בצק ומרדידים אותו עוד פעם, כי אנחנו חוששים שהבצק לא ימיק שוחס, יהיו בו סדקים, מקסלים, נשארים למצה כפולה. אבל מה שנהוג בשעת הרידוד, לקבל את הבצק ולשוב ולרדד אותו, ולשאלה לו, אין בזה כל חשש, ועם זאת יש מגדולי ישראל שהחמירו בזה לעצמם. מצה שנדבקו בה לפני האפי הפורי בצק שעשינו גלגל לשיניים, שנדבים בו את המצות לפני החתל הציבור, מעיקר הבין לא נחשבת לכפולה, ושיש מקום לאחר. עד כאן העניין לפעמים על האוכל שנלמד היום. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. מצה נפוחה אסורה באכילה בפסח, ויש שתי פירושים למצה נפוחה. אחד, היפרדות ועובי המצה לשניים, כשחלק מלא נפוח כלפי מעלה, והשני במקום סיים המצה, כל עובי המצה נפוח כלפי מעלה. מידת הנפוחות שמחשיבה את המצה כמצה נפוחה, היא כרוחב אצבע אגודל בינונית, שזה בין 2-2.4 השידות השונות. המידה הזאת אמורה גם ביחס לרוחב מקום הנפוחות, וגם ביחס לגובה הנפוחות. במצות הדקות שמצויות בימינו, במצות הדקות שבימינו, מצויות הבובות רוח ונפוחות רבות, אבל השינויים האלה לא מחשבים את המצה כמצה נפוחה, כי הם לא סימני חירות, אלא הם נסרים מחמת חום התנור. וכדרכנו נפליג מים אחורה ונזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, מאכל שנחתר בסכין, שמשמשת כשיתוך חמץ. בין אם נחתך לפני פסח, בין אם נחתך אחרי פסח, אסור לאכול את הפסח בגלל שאנחנו מניחים שהסכין לא הייתה נקייה, אנחנו חושבים שמא היה חמץ לגבי הסכין. בזמן החיתוך דבק החמץ במאכל. ואם החיתוך התבצע לפני פסח, אפשר יותר תחילת המאכל לפסח על ידי הדחת מקום החיתוך בבין, או גירוד מקום החיתוך. אבל אם החיתוך התבצע בפסח עצמו, אז יש מחמירים בזה מכיוון שיש חוששים. שגם אחרי ההדחה והגירוד, שיהיה חמץ כלשהו על גבי המאכל, ובזמן אכילת מאכל, יאכל גם החמץ, יש הרבה שלא יחמרו לשלא לנהוג יותר בדבר, בדבר דרך קבע. וגם שלא לקנות דגים מגוי שחותך אותם בפסח בסכין חמץ. ועל אם קרה באקראי בבית ישראל שחתכו מאכל בפסח בסכין מחמץ, אפשר לאכול אותו גם במקרה שידוע שתפילה את הנקייה ואפשר להקל את הדעה. דף עם התלמוד בבלי. מה אמר ברשויות השבת? איזה מקום נחשב גם כרשות הרבים וגם כרשות הרבים? מה כתוב? מגיל את הסתור משמצא רב, וכך ועלו בסביב העניינים, מה דיום מסכת שבת, דף עוד. אנחנו משאירים מהחפיצים בחיים. הלכות ללמד היום בחופצחן יומי, הרמצאים אומר על זה שאבון לשנור הקשה לתיקון, שפעמים רבות אדם לא יודע להיבקש מחילה, הוא דיבר על הרבה מאוד אנשים. הביאור מוסף המביאים שגם באופן שהוא לא יודע אם להיבקש מחילה, אתה בכל בסלבו ושאים חפל שאים מאוד רוצה לתשובה, ייתן השם, ולא נפגע למחול לו, כן, ישראל, הרגע מסוג כל סוגי העבורות, הזמן לבקש בו, שמחה לא נפגע בכל דרך שידע שבדברי בעל החבר שלו, נחם הגויים את ה... זמן אנבולוג'ין, כשהוא חושב שבא לידע מכשול ולא ידע מי לבקש סליחה. נוסף דרך התשובה, כשהוא לא זוכר למי חטא, כותב אחרי חצריים בספרו כבוד שמיים, ששאל אותו איזה אדם אחרי שלמד את חומת אסור לשנור, ולא יודע מי דיבר. הוא אמר לו, שידוע מה שאומרים חז"ל, שצדיקים אותו דבר שחטפים, בו מתרסים. ולכן יורה ללמוד את העניינים האלה של אסור לשנור ברבים. אסור הפוסקים להתחזק, ואז בוודאי, שזה שתהם אותם. אז הוא ודאי אומר שישבוך הוא ימחל לו על העבר ויעזור אותו עליו. עוד יצא כותב מורנה גרח קניאסקי, שיתקן תוך הרבים, כשרבים יענו מהם. כך גם הובא, שם הגן רבי צבי זילברשטיין, הוא מוסיף שעדיף שעסקים דברים גשמיים. זוכי הרבים, כדי שהרבים יענו מזה. יתפלל להשם שאנשים שחטא כנגדרים, יכחלו לו. יזון אותם למקומות האלו, לנאות עם מה שהתקין לרבים, ובכך שיענו ממנו, חופר לו עליו. מוסיף רבי קנטינבסקי, שהיה עד לכזה מקרה. אחד התקין ספסלים למנוחה בציון הרשב"י. רש"י התיישב עליהם אחד למנוחה ואמר כמה טובה גדולה עשה האיש שהתקין ספסלים האלו. בסוף התברר שאותו יהודי שהתקין ספסלים חטא כלפי היהודי הזה שעכשיו נהנה מהספסלים וסיים שרואים מזה השגוח הפרוטיס. איך זה שדוח הוא מגלגל שיהודי יגיע לתקין. לסיום רבותיי, התחזקות יומיתם זה היו צד של הפנים מנחם. מנחם מגור. מה רגיל אומר מובא בספר שלו, שהעזרה לזדות משפעת על אדם שפע רב. כל כימות וצרות עין מעייני צדקה זה מבחינת בפרקי עניות, תן ביד רחבה. כל נתינה הצדה לחזור לבעלה בכפלי פסעי, כי משתיב, טוב עין הוא יברך, כי נתן מנחשבון. וזה רבותיי, לנהוג בעין טובה כלפי הזולת, יסייע ביד רחבה לכל מי שצריך, ונזכה שהשם יזכור יחזיר לנו כבר. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, תוכניות וגשמיות, בכל כתובה.